שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום רביעי, באולפן סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי.
תשמע, אתה מכיר אותי, אני מכיר אותך. קצת. יש הטוענים שאני שקול, מתון, כותב רגוע.
אתה איש טוב.
בדיוק, אני איש טוב, ממש טוב. ואתמול מדברת איתי חברה ואומרת לי, בזמן האחרון, הטון שלך הרבה יותר חריף, הרבה יותר אגרסיבי. בסיפור של ההפיכה המשטרית, אתה לא פוחד? אז חשבתי לרגע, ואמרתי לה, האמת, אני פוחד. בגלל זה הטון שלי אגרסיבי וחריף יותר.
נו, בוודאי.
כן, זה דבר שלוקח זמן להבין אותו, כי אתה אומר, אם אנחנו עכשיו לא נשמיע את הקול הזה נגד ההפיכה המשטרית, יכול להיות שבעוד חצי שנה או שנה, אתה כבר לא יכול להשמיע כזה קול.
בדיוק.
אז אנחנו פוחדים, מודים בזה.
מודים.
אבל יש כאלה אנשים שמעודדים אותנו, למשל נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, ששלח אתמול את ראש הממשלה בנימין נתניהו ללילה לא שקט. הוא אמר בקול תקיף ונחרץ על ההפיכה המשטרית, ישראל אינה יכולה להמשיך במסלול הזה, אני מקווה שהוא ירד מזה. וכשנשאל אם נתניהו יוזמן בקרוב לבית הלבן, אמר הנשיא, לא, לא בטווח הקרוב. אז האמירה החריפה והחד משמעית הזו מביאה את ישראל לשפל חדש ביחסים עם ארצות הברית ולהשמדת ערך נוספת במעמדה של ממשלת ישראל הנוכחית, בנוסף לנזקים כלכליים, ביטחוניים, חברתיים. נתניהו הגיב לנשיא ביידן שישראל היא מדינה ריבונית שמקבלת החלטות על פי רצון העם ולא על סמך לחצים מחול, לרבות מחברים. וכל זה מעורר הרבה מאוד שאלות על יחסי ישראל לארצות הברית ועל מידת השפעתו של הנשיא ביידן על נתניהו בנסיבות הקיימות. אנחנו נברר אותן עם אמיר טיבון, כתב הארץ בארצות הברית לשעבר.
ותוך כדי המשבר החמור הזה, גם כמו שאמרת, בכלכלה, בביטחון, ביחסי החוץ, אז הכנסת ממשיכה לקדם, ללא הפרעה, חוק פרסונלי ומושחת שיאפשר לפוליטיקאים וגם לפקידים, ובראשם ראש הממשלה, לקבל מתנות ותרומות לצורך מימון הוצאות משפטיות ורפואיות. אותו חוק מתנות, הוא כבר קיבל את השם הזה, למרות שזה לא השם הרשמי שלו, ועסקנו בו קצת בעבר. וזה מעסיק מאוד את ראש הממשלה וגם את בנו, שמבקשים להשתמש בתורמים כדי לנהל את ההליכים המשפטיים שלהם. יש להם כבר כספים מוקפאים לצורך העניין הזה, שהם מקווים לקבל. נראה שלא מפריע להם שזה ייצור תמריץ גדול להשחתת המערכת הציבורית כולה, כראה אם יש מי שמשלם את החשבון, מדוע לא לפלרטט עם החוק. לינור דויץ', מנכלית לובי 99, שעוקבת מקרוב אחרי הפרשייה והחקיקה הזאת, תעדכן על העברת החוק המתוכננת כבר מחר.
כן, אז במסגרת שלל האירועים שחווינו השבוע והיו לא מעט כאלה, אז השביתה שעליה הכריזה ההסתדרות לפני יומיים כדי להביא לעצירת החקיקה, של ההפיכה המשטרית ולהושיב את הצדדים לשולחן הדיונים, אז היא עברה בשקט מוחלט ואפילו חשוד בסביבת ראש הממשלה כאילו לא הייתה. וזה מעורר את הרושם, ולא רק רושם, יש כבר איזה עובדות שמתחילות להתברר, שהיה מדובר במהלך מתואם שנועד בסך הכל לסייע לנתניהו לרדת מהעץ הגבוה מבלי שהוא ישם במחנהו כמי שהתקפל. ומה זה יוצא, מה יוצא מכל הדבר הזה להסתדרות? אז נתנאל גמס, כתבנו לענייני עבודה, או במקרה הזה עבודה בעיניים, יהיה איתנו בעניין הזה. יאללה, מתחילים. שלום לאמיר טיבון.
היי חברים, שלום.
שלום.
עורך בכיר במהדורה האנגלית של הארץ, וכתב הארץ בארצות הברית לשעבר. תגיד, אתמול בסביבות, נדמה לי קצת לפני חצות, יוצאים בכל הרשתות החברתיות דיווחים על כך שנשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, תוקף בחריפות את נתניהו ואת ההתקדמות שלו עם ההפיכה המשטרית הזו, ואומר, אנחנו חושבים שצריך לעצור את הדבר הזה. אמרנו את זה פעם אחת, וכששואלים אותו האם נתניהו יוזמן בקרוב לבית הלבן, אז הוא אומר, לא, לא בטווח הקרוב, הוא אומר את זה בשפה גם מאוד מאוד תקיפה, שלא יצא לנו לשמוע ממנו יותר מדי. ואז שומע את זה ראש הממשלה, אני מניח שזה קצת לפני שהאיש הולך לישון, כן? הוא נרדם נכון. בלילה כשהוא שומע כזה דבר.
ובלילה הוא נדדה שנת המלך.
אכן.
קשה לי להאמין שהוא ישן הרבה אחרי הדבר הזה. לא שלפני זה המצב שלו היה מזהיר. אני ראיתי את זה ב-11:15 בלילה, את העדכונים הראשונים של הכתבים של הפול של הבית הלבן, וזה היה נראה לי חריג. זאת אומרת, אנחנו רגילים לשמוע את הנוסחאות האלה של האמריקאים, כן, אנחנו מודאגים ואנחנו מקווים שתושג פשרה וערכים דמוקרטיים חשובים לנו, ופתאום בא ביידן ופשוט אומר, הם לא יכולים להמשיך ככה.
הוא אומר את זה אחרי שראש הממשלה הודיע שהוא עוצר למשך חודש או עד המושב הבא, ביידן ברגע הזה, כשהוא אומר את זה, הוא מעודכן שיש איזה רבע הודנה?
לא, אבל יותר מזה, גם היו שמועות שה... שגריר בישראל, אמר שבעקבות ההחלטה של נתניהו להקפיא בינתיים את ההפיכה המשטרית, אז נתניהו יוזמן לביקור שאותו הוא חפץ כבר לבצע כבר הרבה זמן בארצות הברית, אז אני רק כאילו שיש שם עסקה, מה קרה לעסקה הזאת?
אז אני רוצה לעשות סדר קצת בכל האירועים והספינים של היממה החולפת. קודם כל, הספין הכי גדול זה שיש עצירה בחקיקה. זה אנחנו יודעים שאין. יש מין השהיה, האקדח מונח על השולחן. גם בממשל האמריקאי מבינים את זה, הם לא עוקבים אחרי זה באותה תדירות שאנחנו שחיים את זה פה, מתעדכנים בכל זיז וזוז, אבל הם מבינים שהאירוע רחוק מלהסתיים.
כלומר, הם מבינים שישראל נמצאת מרחק של שעתיים מחקיקה של החוקי ההפיכה המשטרית.
אני לא יודע, אני שמעתי שזה יממה. כן, אבל לא משנה, אבל כן, הם מבינים שהנושא הוא עדיין על השולחן. זה הדבר הראשון. הדבר השני, אני חושב שכאשר השגריר נייטס דיבר אתמול על האפשרות של ביקור של ראש הממשלה בוושינגטון, הוא נתן תשובה לא מתחייבת. הוא אמר, כן, אני מניח שנזמין אותו מתישהו. והוא גם אמר אחרי פסח ולא במקרה, כי אני חושב שהם רוצים לראות קודם כל שתקופת הפסח רמדאן עוברת בלי פרובוקציות של ממשלת בן גביר, ודבר שני, לראות מה קורה באמת עם המגעים האלה בבית הנשיא והנושא של החקיקה. הרי תחשבו איזה פרצוף יהיה לביידן אם הוא מזמין את נתניהו לבית הלבן, ושבוע אחר כך מעבירים בקריאה שלישית את החוק להלאמת הוועדה לבחירת שופטים. זה ייראה נורא לנשיא שכל היום מדבר על חשיבות הדמוקרטיה. ולכן אחרי הכותרות השגויות שיצרה ההתבטאות הזו של השגריר, בבית הלבן הרגישו צורך לתקן, ובאמת הוציאו הודעת תיקון מסודרת, עד כאן הכל נורמלי. אני חושב שביידן התעצבן מכל האירוע הזה, ולכן כשהוא יורד מהמטוס אתמול, אצלנו זה היה הלילה, בארצות הברית זה היה אחר הצהריים, הוא בביקור בצפון קרוליינה, ואחד הכתבים שמלווה אותו בפול של העיתונאים, שואל שאלה על ישראל, הוא פשוט ירה צרורות על אוטומט, אין דרך אחרת להגיד את זה.
אבל הוא תכנן את זה, או שזה ככה יצא לו?
קשה לי להאמין שזה לגמרי אילפור. אני חושב שהייתה מחשבה בבית הלבן שצריך לשלוח מסר. יכול להיות שחלק מהיועצים היו רוצים שזה יהיה קצת פחות בוטה, קצת פחות נחרץ, אבל גם בסוף צריך לזכור שהרבה מהיועצים של ביידן, אנשים כמו אנטוני בלינקן וג'ייק סליבן, אנשים מאוד מנומסים, הם לא יודעים מה עושים בקטטה בבר. ג'ו ביידן מסקרנטון, פנסילבניה, יודע מה עושים בקטטה בבר, וכרגע מה שקורה בישראל זה קטטה. אז הוא שבר כיסא.
לאיזה משקל יש לעובדה שביידן מכיר את נתניהו היטב מהזמנים שהוא היה, מהשמונה שנים שהוא היה הסגן של אובמה, ומערכות היחסים בין אובמה לבין נתניהו היה, איך נגדיר את זה, אתה יודע, מתוחים או מורכבים?
לא חברים במיוחד.
לא חברים במיוחד. זאת אומרת, יש משקל לתדמית או לתפיסה של ביידן את נתניהו ולאמינות של נתניהו בעיניו.
זו שאלה מעולה איתן, כי בעצם בשנים של אובמה, הבן אדם שנחשב הכי נוח לישראל בממשל, היה סגן הנשיא ביידן. כל פעם שהיו פיצוצים, הוא היה זה שנשלח לישראל או מארח את נתניהו, את השגריר דרמר לשיחת פיוס. וגם בסביבת נתניהו אהבו להגיד שעם אובמה זה נשרף לחלוטין, והם היו מאשימים את היועצים הרדיקליים של אובמה, אנשים כמו סוזן רייס ובן רודס, אבל אומרים תמיד, עם ביידן אנחנו יודעים להסתדר. ובאמת, גם כשהממשלה הזאת של נתניהו עלתה, אני חושב שצריך להגיד ביושר, ביידן נתן לזה הזדמנות. ממשל ביידן לא היה נגד הממשלה הזאת מהיום הראשון, הם הלכו על קו כזה של להתעלם מסמוטריץ' ובן גביר, ולסמוך על נתניהו, שהוא יחזיק את ההגה בשתי ידיים. ואחרי שלושה חודשים, אנחנו היום שלושה חודשים מהקמת הממשלה, ברור שזה נכשל. ברור שמי שנותנים את הטון זה אנשים קיצוניים.
אבל השאלה, בנקודת מבט אמריקאית, זה נכשל גם בגלל הטלטלה בעצם, שאותה הפיכה משטרית מייצרת פה, הפגנות, מחאות, מערער אפילו גם את הביטחון הכלכלי של ישראל, גם את הביטחון, כלומר, אותו כל העניין הזה של טייסים, שלא מוכנים לשרת תחת דיקטטורה, אבל לזה גם אפשר להוסיף אירועים כמו, נגיד, השריפה בחווארה, ההתבטאויות של סמוטריץ' של חווארה, הקמת משמר לאומי לבן גביר, כלומר, הם מסתכלים על זה על מכלול של אירועים שרואים שישראל הולכת למקום מאוד מאוד לא טוב ומאוד מאוד קיצוני שהם לא הכירו בעבר?
חד משמעית, אני חושב שחלק מהדברים שמטרידים אותם הם לא נמצאים ביום יום בשיח שלנו, אנחנו מאוד עסוקים כרגע במאבק על הדמוקרטיה בישראל, אבל את הממשל האמריקאי מעניין מאוד גם מה שקורה בשטחים, אלימות מתנחלים, פוטנציאל לפיצוץ בזירה הפלסטינית, פרובוקציות.
אותו חוק לביטול ההתנתקות בצפון השומרון.
כן, כמובן. נכון, צפון השומרון. ואני חושב שמה שלקח להם זמן להבין, באמת לקח להם זמן, זה שיש קשר בין שני הדברים. שהמטרה של השינויים האלה במערכת המשפט, לנתניהו אולי יש אינטרס אישי, והחרדים רוצים פסקת התגברות על הגיוס, אבל בשביל סמוטריץ' ובן גביר וחלקים יותר קיצוניים בליכוד, יש כאן גם הזדמנות לרסק את מערכת המשפט, בשביל שיהיה אפשר לעשות דברים יותר קיצוניים ויותר אלימים בשטחים. ואני חושב שמבחינת האמריקאים, החיבור הזה בין שני הנושאים, יוצר התנגדות מאוד מאוד חזקה, שראינו את הנשיא מביא אותה אתמול בלילה.
אני בספק אם האזרח המצוי ברחוב בטקסס בכלל מודע לעניין, אבל אנחנו בישראל קמנו, ובדרך שמסרים ומידע עובר בישראל עם כל הרשתות החברתיות וכלי התקשורת, אנחנו באופן פורמלי באיזשהו סוג של משבר מדיני עם ארצות הברית, לפחות מבחינתנו. אתה שומע כל מיני אנשים בצד הימני הקיצוני של המפה אומרים לא צריך את אמריקה, אמריקה, ביידן, הרי אני לא זוכר איזה שר זה היה, אולי מיקי זוהר שצייץ ש...
כן, הוא כן, קורבן הפייק ניוז ג'ו ביידן, כן, רמיזה שמדובר באיזה זקן סנילי, כן, זה בעצם המסר שהשתמע מהדברים.
מאוד לא נחמד, הוא מיד, הוא הסיר את זה אחרי די מעט זמן, למרות שכולם שמרו את הצילום מסך. בנוסף, הבן של נתניהו מפיץ איזה תיאוריית קונספירציה הזויה לחלוטין, בסגנון שהוא אוהב לשדר על זה שה-CIA מממן את המחאה נגד ההפיכה. לאן הולכים מכאן בעצם?
אני חושב שהאמריקאים ירצו עכשיו דווקא להוריד את המתיחות ואת הלהבות, וצריך לשים לב שאומנם נתניהו לא יוזמן לבית הלבן בקרוב, ביידן הבהיר את זה אתמול היטב, אבל הוא כן מוזמן לדבר היום בזום, באיזה כנס שהממשל מארגן עם מנהיגים מכל העולם בנושא, שימו לב, דמוקרטיה. אז יש באחד המושבים דיון שנתניהו אמור להופיע יחד עם מנהיגי קניה ואני לא זוכר איזה קרואטיה ועוד מדינות. אז למשל, אם הם היו ממש רוצים לחתוך אותו מהאירוע הזה, זה גם היה שולח מסר מאוד חזק, ודווקא הם לא עשו את זה. אני חושב שהם העבירו את המסר, וצריך גם להבין שמבחינת הממשל האמריקאי, המסר העיקרי בסוף לנתניהו הוא תעצור. אל תעביר את החקיקה המטורפת הזו ביניהם, תנסה להגיע לפשרה, ואם אתה לא מגיע לפשרה, ביידן אמר אתמול, walk away from it. תשים קץ לדבר הזה. ושוב, זה לא נאמר מתוך מקום של שנאה לנתניהו, ביידן ונתניהו היו מיודדים הרבה מאוד שנים. האמריקאים לא רוצים להפיל את הממשלה, הם לא רוצים שיהיו בחירות בישראל עכשיו, הם היו שמחים אגב, אם הרכב הממשלה היה משתנה, גנץ במקום בן גביר וסמוטריץ', אבל להפיל את הממשלה ובחירות לא מעניין אותם.
אז זה העניין. אז אמירה כזו, להערכתך, יכולה לייצר איזה דינמיקה אחרת. ראינו את הצוותים של המפלגות, גם של הקואליציה, גם של האופוזיציה, כן. הולכים למשכן הנשיא ומתחילים לנסות לבנות איזושהי פלטפורמה להתדיינות כדי להגיע לאיזושהי פשרה. אומר את זה ג'ו ביידן, אומר את מה שהוא אומר, זה נותן רוח גבית מאוד מאוד חזקה לגנץ, לפיד ושוט בדיאלוג הזה. שאלה אם עד כדי שינוי של הרכב הממשלה.
אני לא יודע, זה נראה לי קצת מוקדם להגיד. אני חושב שהדבר הכי חשוב כאן זה שבעצם לתוך מאזן האימה שמתקיים היום במדינת ישראל, בין שני הצדדים, נוסף עוד גורם. הרי מה זה מאזן האימה? זה מצד אחד לקואליציה יש את הרוב להעביר את החוקים אם היא רוצה, והחוק מוכן לקריאה השלישית, זה עניין של 24 שעות והוא עולה. ומצד שני, יש את כל הגורמים שיכולים להרעיד פה את המדינה. ראינו כבר את גיוס המילואים הכללי ביום ראשון בלילה. כן? כשנתניהו פיטר, בינתיים אנחנו לא יודעים אגב אם הוא באמת פוטר, הוא עדיין שם, אבל נכון. הודיע שהוא מפטר את יואב גלנט, ויצאו 500,000 אנשים לרחובות, והטייסים, וכמובן הבורסה, והדולר, וכל הדברים האלה, אז לתוך מאזן האימה הזה, נוסף עוד גורם, ארצות הברית, הנשיא אמר בצורה הכי בוטה, הכי ברורה לנתניהו, אל תעשה את זה, ואם עכשיו נתניהו יעשה את זה בכל זאת, יהיו השלכות.
אתה יודע, קרה הבוקר משהו משעשע בעיתוי הזה, שעברה בכנסת איזושהי תקנה טכנית שתאפשר בעתיד לישראל לקבל
כן, נושא הוויזות.
נושא הוויזות, להיכנס לארצות הברית מבלי להוציא ויזה מסודרת, אלא רק דרך...
זה נראה כמו איזה ספין, משהו מוזר לי בטיימינג של ההודעה.
היה צריך שם איזה תקנה, אני לא יודע אם זה ספין או לא, וזה... איזה כלים יש לביידן לפעול אם הוא לא יהיה מרוצה מההתקדמות מפה והלאה?
כן, הנושא של הוויזות בהחלט יכול להיות על השולחן, וצריך גם לזכור, עם כל הכבוד לחקיקה שעברה בכנסת שהיא חשובה, הנושא הכי בעייתי בדרך לפטור מוויזה זה הסכמה של ממשלת ישראל להפסיק כל סוג של אפליה בתחקור ובבידוק של אמריקאים ממוצא פלסטיני שנכנסים לישראל מנתב"ג. בלי זה לא יהיה פטור מוויזה לישראלים. זאת אומרת, היום כשמגיע פלסטיני בעל אזרחות אמריקאית לנחות בישראל, לא מתייחסים אליו כמו לבן דוד שלי מפורטלנד אורגון.
כן, תגיד, אמיר, השאלה של פיתורי שר הביטחון, שעדיין ממשיך בבוקר לבוא לעבודה, שזה גם כן איזה אירוע מוזר, היא גם כן אחד הדברים שהאמריקאים מבחינתם זה נורה אדומה, שמעידה על איזה אובדן שיקול דעת?
חד משמעית, סמי. אני רוצה רק עוד משפט אחד על השאלה הקודמת, על ההשלכות. אז למשל, הוויזות יכול להיות, כל הנושא של וטו במועצת הביטחון, בעיניי ממש לא מובטח, בטח לא בנושא התנחלויות כרגע, ואפילו השוליים של הסיוע הצבאי, לא המסה הגדולה של ה-3 נקודה 8 מיליארד, אבל ישראל לפעמים מבקשת גם בקשות סיוע חריגות מעבר למה שמובטח לה, כל מיני צרכים שעולים בגלל דברים שמערכת הביטחון עובדת עליהם, אני לא בטוח שדברים כאלה יאושרו במציאות, כמו שהנשיא שם כרגע על השולחן. עכשיו לגבי גלנט, אין ספק בכלל שזה זעזע את האמריקאים, כמו שזה יזע אותנו. זאת אומרת, ראינו שיצאו כאן כמויות אדירות של אנשים לרחובות מהרגע להרגע. באמת, ב-9 בערב הוא פיטר אותו, וב-10 כבר היו 100,000 איש ברחובות, וזה הלך וגדל. האמריקאים עקבו אחרי זה, ראו את זה. אני חושב שהם באמת הזדעזעו, כי התפיסה תמיד הייתה של נתניהו, שהוא אמנם מנהיג אולי ימני מדי לטעמם של הממשלים האמריקאים, ושקרן ולא אמין והכל, אבל שהוא לא... עושה דברים ממש מטורפים, ואני חושב שלפטר את יואב גלנט, ערב תחילת הרמדאן, עם ההזהרות שאנחנו מקבלים על מה שקורה בזירה האיראנית כרגע, ולעשות את זה בגלל שהוא התבטא נגד משבר שקורה מבפנים את הצבא, זה מעשה מטורף, ויש אני חושב גם הבנה גוברת אצל חלק מהממשל האמריקאי, שנתניהו זה לא רק בנימין בימינו, אלא שיש שחקן נוסף בזירה, שמשפיע מאוד, וזה מטריד אותם.
דבר על יאיר נתניהו.
על יאיר נתניהו, שאני חושב שהייתה יד ורגל שלו בפיתורים של גלנט, זאת הייתה החלטה מטורפת, ואני חושב שהאמריקאים מתחילים להבין שיש כאן אירוע לא פשוט.
אז אולי שלא ייתנו ויזה ליאיר נתניהו.
ברשתות רצה איזה תזה שמה שגרם לאמריקאים להפנים שמשהו גדול קורה בישראל, זו העובדה, למשל, שכשהגיע מזכיר המדינה בלינקן לפגישה וצוותים שלו, אז הם נאלצו לקיים את הפגישה הזאת בשדה התעופה, כי המחאה לא נתנה לנתניהו לנסוע בכבישים בצורה מסודרת, כמו שהפריע לו לנסוע לחול, לטוס לחול, והוא נאלץ לקפוץ בהליקופטרים, ולא אחד, לא רק אחד. כמה זה באמת חשוב, התחושות הללו?
זה מאוד משפיע. אני חושב שברק רביד כתב שזה הזכיר להם את הביקורים בעיראק בזמנו, שכאילו אישה, שאי אפשר לפגוש את המנהיגים ולזוז ברחובות, כמובן מוגזם ההשוואה, אבל עצם הסיטואציה היא מופרכת והזויה, וזה העניין. ואני חושב שבסוף כן, האמריקאים רואים מה קורה פה, שוב, הם לא עוקבים את זה אחרי זה, באותה תדירות ועוצמה שאנחנו עוקבים, יש להם עוד בעיות על הראש, ישראל היא תופסת חלק מאוד מסוים מהתודעה שלהם על מה שקורה בעולם, ואסור אף פעם להגזים במידת החשיבות שלנו, אבל אני חושב שנגמרת להם הסבלנות.
במידה מסוימת, אני יכול להיכנס לראש אמריקאי ולהרגיש שוואלה, הישראלים האלה מעסיקים אותי מהבוקר עד הערב, יש לי סיפורים נכון. יותר גדולים, יש לי פה את רוסיה על הראש עם מתקפת האביב של, אני לא יודע אם זה רוסיה או אוקראינה, יש לי את סין, אני מתעסק עם, עם החרפושית הזאת במזרח התיכון, מהבוקר עד הערב, ודי נמאס.
כאילו חלס, נכון, חלס, ואגב, ועוד דבר שנגיד, יש שני דברים בהקשר הישראלי שביידן כן היה רוצה להתעסק בהם. אחד, זה למצוא פתרון לנושא האיראני, לא יודע אם הוא רוצה, אבל הוא חייב להתעסק בזה. ושתיים, זה שלום ישראלי-סעודי, שהוא מאוד היה רוצה את זה לפני הבחירות ב-2024, במיוחד אם הוא ירוץ נגד טראמפ פעם נוספת, וטראמפ יגיד, אני עשיתי את הסכמי אברהם, אז ביידן רוצה לבוא ולהגיד לו, חביבי, הסכמי אברהם, עם כל הכבוד, אני הבאתי את הישראלים לסעודיה. והאמריקאים מתוסכלים, שבמקום לעבוד עם נתניהו על הדברים האלה, הם רואים את ישראל מתפרקת מבפנים, וצריכים לבוא ולהוציא את ההרמונים מהאש.
אגב, בעצמה. יכול להיות שהמסקנה של האמריקאים צריכה להיות, שביבי לא כזה רציני לגבי איראן, כי אם לא אכפת לו מהטייסים שלו, ומחיל האוויר שלו, ומאנשי מערך המבצעים המיוחדים שלו, והלכידות הישראלית, והיחסים עם ארצות הברית, אז אולי הוא לא כזה רציני בלתקוף את איראן.
זה מחשבה מעניינת, מצד שני, כשיש חוסר יציבות, וכשיש בן אדם בלי עבודה...
אין כמו מלחמה כדי ללכד את השורות, בדיוק.
אם בן אדם בלי עבודה ובלי רקע ובלי שום דבר גורם לראש ממשלה לפטר שר ביטחון, אלוהים ישמור, מה הוא עוד יכול לעשות? אז גם את זה הם מבינים.
אז להרחיק ממנו את הכפתור האדום, אתה אומר.
אגב, היום, נכון לשעה שאנחנו מקליטים, אין ציוצים שלו בטוויטר, ואני רוצה לשבח על כך את ראש הממשלה, אם הוא לקח לו את הטלפון, הוא עשה היום דבר חשוב כן. לביטחון
אבל
ישראל.
אבל אתה קצת מקדים, כי אנחנו נשודר רק בסביבות השעה 4,
כן,
ועד אז, לפדה, אנשים
מתעוררים. לא שזה מונע ממנו לצייץ שום דבר, אבל אולי עדיין ישן פשוט. אני, בסדר, תודה, סיימנו, אבל אני רוצה לשתף את שניכם באיזשהו תחזית זהירה, אימור זהיר שלי, במחאות בשבת, שלפי הערכתי התחדשו, אנחנו נראה תמונות של גלנט ושל ביידן.
נשמע לי מאוד הגיוני.
בהחלט. אמיר טיבון, תודה רבה.
תודה, חברים.
פרסומת אחת ונמשיך.
היי, כאן גל, מנכ"ל בנק 1-0. אין כמו לשמוע איזה פודקאסט טוב, לשבת בפקק במכונית, רק להקשיב. אממה, שאז אני מופיע פתאום כדי לספר לכם על בנקאות פרטית דיגיטלית, שמבוססת AI, עם מנהלי כספים אישיים, וצ'קאפ פיננסי יומי, והלוואות מעולות, ופקדונות שווים, וריביות טובות. קיצר, מפריע לכם באמצע הפודקאסט. וגם יש שירות 24/6, שזה אומר שאנחנו זמינים גם ב-12 בלילה וגם ב-7 בבוקר. אבל עזבו עכשיו, לכו תקשיבו לפודקאסט, שיעביר לכם את הנסיעה הרבה יותר מהר. ואם תרצו לדעת יותר על 1-0, או לפתוח חשבון, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו. חפשו 1-0 בגוגל. אנחנו שם. וגם באפליקציה.
שלום ללינור דויץ'.
שלום, מה שלומכם?
תודה, תודה. מנכלית לובי 99, הלובי של הציבור. את ואתם עוקבים מקרוב מאחרי הנושא של חוק המתנות. אנחנו גם דיברנו איתכם במהלך השבועיים האחרונים.
מה זה עוקבים, איתן? מה זה עוקבים? אנחנו מהרגע הראשון עומדים כחומה בצורה. אנחנו לא עוקבים באופן פסיבי. אנחנו עושים לובי אקטיבי, מגישים ניירות עמדה, עושים על זה קמפיין. זה לא עוקבים. אנחנו עומדים כחומה בצורה נגד זה.
ועל כך כל הכבוד. ועדיין אני רציתי לקום בבוקר. ולכתוב טקסט קצר, איזה טור קצר לעיתון, שהכותרת שלו זה, היי ג'ו, סוגריים, ביידן, עובדים עליך פה, מראים כאילו שעצרו את ההפיכה המשפטית, ובפועל אמנם עצרו את העניין של ועדת לבחירת שופטים, ממשיכים מכל מיני סעיפים אחרים, הנה כבר מחר מעבירים בחוק את חוק המתנות שיהפוך את ישראל ואת הפוליטיקאים ואת כל הפקידים הבכירים ואת הרופאים ואת כל מי שהוא עובד ציבור למושחת. והנה פתאום חשבנו שזה הולך לקרות וזה נעצר, אז קודם כל תספרי לנו מה קרה הבוקר.
אז קודם כל אני אגיד ככה, אתמול בשבע דקות לשמונה בערב יצא הזמנה לח"כים לדיון שאמור היה להארך מחר בשמונה וחצי בבוקר בוועדת הכנסת, דיון עם הצבעה שאומר שבעצם מסיימים את אחרי שלושת הדיונים שהיה, זה בעצם דיון אחרון עם נוסח שלישי כבר, שבעצם עליו מצביעים, ואמור לעלות למליאה לקריאה ראשונה ביום ראשון הקרוב, שהוא היום האחרון של מושב החורף, אוקיי? זו הייתה התוכנית המקורית. וזה למרות שנלחמנו בזה בכל הכוח, ואני נחרדתי, ראיתי את זה אתמול בשמונה בערב, חשבתי שאני מתה. מאות יורגע כמובן, הוצאתי את זה, הפצתי את זה לכל עבר, והתחלתי ללחוץ על החבר'ה של מנהלי המסע ומתן מטעם האופוזיציה, של איך יכול להיות שהחוק הזה אינו נכלל, לא נכלל בחוקי ההפיכה המשטרית, אמנם לא ישיר הרפורמה, אבל ההשלכות שלו הן לא פחות חמורות, זה חוק שישחית לחלוטין את כל השירות הציבורי, שיגרום באמת בשביל לקבל כמה מיליונים, אמרתי כבר אלף פעם, עדיף חוק פרסונלי לנתניהו, יהיה נזק הרבה הרבה פחות חמור, מלהשחית 800 אלף עובדי מגזר ציבורי ונבחרי ציבור, שיוכלו לקבל תרומות ושוחד באופן חוקי, ולא תהיה שום דרך לפקח על זה. אז אחרי שהדבר הזה קרה, בעצם לשמחתי הרבה, מהבוקר בעצם נציגי האופוזיציה לחצו שהדבר הזה, שהחוק הזה יהיה יחד עם חוקי המסע ומתן ואכן יקפיאו אותו, וממש לפני 10 דקות, חצי שעה, משהו כזה, פחות אפילו, התבשרנו שבעצם הדרישה התקבלה, ונוכח הביקורת הציבורית העזה, צריך להבין שלא היה מקצה לקצה הביקורת גם פלגות הקואליציה, צריך להבין שגם בדיון עצמו, היוזם החוק, עמית הלוי, שהוא מספר 36 בליכוד, ונכנס אחרי שעמיחי שיקלי התפטר בחוק נורווגי, אף אחד מחברי הקואליציה, אף חבר קואליציה לא הגיע לדיונים, מלבד שבדיון הראשון משה סעדה הגיע, התבטא נגד החוק, ואז כנראה אישרו אותו, ואף אחד לא הגיע יותר. הוא היה שם לבדו וחברי אופוזיציה, אף אחד לא רצה קשר לחוק הזה, כי גם חברי הקואליציה, וגם כל מי שתומך ברפורמה המשפטית, מבין שמדובר בחוק מושחת ומשחית, ולכן אף אחד לא רצה לגעת בדבר הזה עם מקל.
לא, אבל רגע, לינור, אנחנו ראינו כבר שיש כמה חוקים שקשורים להפיכה המשטרית, נגיד החוק הנבצרות הזה שכן עבר ברוב גדול. מה ההבדל בין חוק הנבצרות ובין החוק הזה? למה הנבצרות עבר בקלות, והחוק הזה לא עובר כרגע?
אין מה להשוות, תראה, חוק הנבצרות בסופו של דבר יכול לחוק, יכול רק על ראש ממשלה, זה על בן אדם אחד. פה, בשביל שישחררו את הכמה מיליוני שקלים שיש בה, 4 מיליון שקל שינון מגל אסף לנתניהו במימון המונים, והעוד 270 אלף דולר של מיליקובסקי, בשביל הכסף באמת קטן הזה, עשו חוק רחב כדי שלא ייפול, הרי אחת הסיבות שבגץ יכול לפסול חוק הוא על בסיס פרסונלי.
נכון.
אז שהחוק לא יהיה פרסונלי, הם באו ועשו חוק רחב בטירוף, שמכיל בעצם מאפשר לכל 800 אלף עובדי הציבור, וכל נבחרי הציבור, וחברי המועצה, וראשי ערים.
בקרב הקואליציה, מי שמתנגד לחוק הזה, זה מה שמטריד אותם, שזה משחית המגזר הציבורי, או שהם אומרים לעצמם, המטרה העיקרית פה זה לרפד את הכיסים של נתניהו ושל בנו, להגן עליו מבחינת היועצת המשפטית לממשלה, זה בסדר גמור, זה משרת את יציבות הקואליציה, לדאוג לכיס שלו פחות מעניין אותנו.
אז שתי אופציות יכולות, אני לא יכולה להגיד לך בדיוק מה עובר להם בראשם, אני כן יכולה לומר לך שאני חושבת שהביקורת הציבורית הכל כך חזקה שהייתה על החוק הזה, ושאני מאוד גאה שהובנו אותה גם באמת, גם מבחינה תקשורתית, גם מבחינת הרשתות, גם מבחינת באמת בכל מקום, כאילו אין דרך שגם גדול הימנים וגדול הביביסטים יכול להסביר, יכול לתמוך בחוק שהוא כל כך משחית ומושחת, כי הנוסח שלו והדרך שהם הביאו אותה, היו פשוט הפקרות מוחלטת, המשמעות הייתה שבאמת אין דין ואין דיין ואין פיקוח, ואף אחד, אף אדם ששכלו בקודקודו לא יכול להצדיק את הדבר הזה. עכשיו העובדה שזה באמת דווקא עכשיו באמת הם התעקשו למרות המצב ולמרות הדבר הזה, התעקשו שהדבר הזה ימשיך לבוא, זה באמת נעיצת אצבע בעינו של הציבור שחיכה לרגע לרגיעה או שנייה לנשום, ולא ברור מה הלחץ לכאורה, מה הלחץ להביא חוק כל כך רחב, עם השלכות רוחב כל כך גדולות, שמחוקק בשבוע וחצי, בשלושה דיונים, זה הזיה. אז העובדה שיש פה, זה לא מעניין אותי בכלל מה העילה בסוף, שבשבילה הם השתמשו, אבל העובדה שגם הייעוץ המשפטי של הכנסת, אגב, נקט פה עמדה חד משמעית, היועצת המשפטית הראשית של הכנסת, התייצבה לדיון האחרון ואמרה, מדובר בחוק מושחת ומסוכן. היא כמובן אמרה את זה במילים יותר עדינות, אבל היא אמרה חד משמעית, אני לא יכולה להגן על החוק הזה, ניגוד העניינים הפוטנציאלי לחקים פה הוא אדיר, שהם הולכים לחוקק חוק על עצמם, שבעצם מאפשר להם לקבל את הכספים האלה באופן חוקי, ולכן החוק הזה, היא אשכרה בטיעוניה, כתבה את הבגץ בעצמה.
מאוד ברור עכשיו בוודאי למה החוק הזה הוא מושחת ומשחית בצורה קיצונית, ובמידה מסוימת אולי יותר חמור מנושא של מי יבחר שני שופטים לעליון. אבל מה קורה מעכשיו? זה, בעצם החוק הזה הופך נכנס לתוך החבילה יחד עם הסעיפים האחרים והחוק לבחירת השופטים ושאר הדברים החוקתיים?
אנחנו לא יודעים, כרגע זה ירד מסדר היום, שזה אומר סדר היום, תקשיב, המושב הולך להסתיים ביום ראשון הקרוב, אוקיי? זה היום האחרון של המליאה. מחר זה היום האחרון שאפשר לקיים דיונים של ועדות. החוק עדיין לא עבר הצבעה לקריאה הראשונה, זה אומר שהוא מחייב עוד דיון הצבעה בוועדה. ברגע שהדיון מחר בוטל, אין דרך להעלות אותו ביום ראשון למליאה, זה אומר שלפחות המושב הזה ניצל. אנחנו יוצאים עכשיו לשבועיים של פסח, אחרי זה לכאורה יש פגרה, אבל אפשר לעשות דיונים מיוחדים בפגרה, אם לכאורה יוכלו להביא את זה שם. מוקדם לומר מה יהיה, תקשיבים, אני עם הקואליציה הזאת כבר מפחדת להמון דברים שב-14 שנות ניסיון שלי בכנסת, אני כל פעם מגלה דברים שחשבתי שלא יכולים להיות ואכן קורים, אז כאילו מוקדם לי לומר מה יקרה בעוד שבועיים שיגמר פסח, אבל גם העובדה שהורדנו את זה לרגע זה מסדר היום, וזה לא יחוקק ביום ראשון הקרוב, מבחינתי זה הישג אדיר לציבור, זה הישג אדיר להראות שהכוח הציבורי משפיע, ושגם עדיין יש common sense קצת אולי בקואליציה
הזאת. אפילו בקואליציה. זה באמת מילים אופטימיות לסיום של...
תמיד חייבים אופטימיות, כל עוד יש מאבק, יש תקווה, תזכרו את זה תמיד.
טוב מאוד, האמת, אנחנו כבר הרבה זמן מחפשים איזה אייטם כזה מאוד חיובי.
קיבלנו.
את חתומה על האייטם החיובי של היום.
לכבוד הוא לי, ואיתן וסמי, אני עדיין לא זכור לי שאתם חברי לובי 99, לובי הציבורי 100% מימון המונים, לא זוכרת שראיתי את השם שלכם בין 10,224 תומכים שלנו, אני מקווה שאולי אחרי היום תדרכו להיכנס ולהכניס...
אני לא זוכר שראיתי את השם...
אתה מחמילה והיא חוזרת עם שיימינג.
כן, באמת, אני לא ראיתי את השם שלך אצל מנויי מגזין, לא סתם.
טוב.
סליחה, תבדוק, אני מנויה דה מרקר, עם כל הכבוד, תבדוק, תיכנס עכשיו בסיירים של הארץ ותראה שאני מנויה דה מרקר.
אני ואיתן מיד אחרי ההקלטה הזו יושבים ומחלקלים את צעדנו בעניין הזה, אבל כל הכבוד.
אנחנו יודעים לאיזה קרב לא להיכנס לינור, תאמיני לי.
בדיוק, תודה רבה.
תודה רבה, להתראות, ביי.
שלום לנטל אל גמס.
שלום איתן וסמי.
כתבנו לענייני שוק העבודה, אנחנו מאוד מוטרדים מגורלם של יושבי ראש של ועדי עובדים אחרי השביתה הכללית שהייתה במשק, ושהם הצטרפו לכאורה לביקורת נגד נתניהו. חלק מהראשי ועדים הללו הם אנשי ליכוד, חלק מהוועדים הללו מורכבים מהרבה מאוד ליכודניקים, אנשים שגם מצביעים בפריימריז של הליכוד. תעשה לנו סדר במערכות יחסים שם, מה קורה? הליכודניקים רוצים לחסל עכשיו את פנחס עידן מרשות שדות התעופה?
אני חושב שאם נתחיל בשורה התחתונה, ההסתדרות גזרו פה יופי של קופון באירוע הזה. היה להם אירוע תדמיתי שכנראה משלמים עליו מיליונים ויותר כדי להגיע להישג כזה. כל ראשי המשק, כל המיליארדרים, כולם היו שם כמו אוהדים ביצים ומחו לארנון בר דוד כפיים. כולם דיברו לו בתקשורת, ארנון בר דוד בשידור חי בטלוויזיה, כולם ראו את זה, אני הייתי שם. הם עשו שם יופי של אירוע, כולל חלוקה של דגלים. ואם אתה שואל לגבי התנגדות עכשיו מהליכוד על זה שלכאורה הסתדרות בחרו צד, אז אנחנו רואים עכשיו איזה גל מחאה כזה אחור מצד הימין, מצד ביביסטים נגד בר דוד, אבל זה נזק מינורי, וזה גם לא מגיע מהגדולים, זה לא מגיע מנתניהו ולא מרגב, זה מגיע מביסמוט, מדיסטל אדבריאן.
השאלה אם האנשים האלה מבינים את מה שנרמז בעצם נאמר על ידי כתב מיכאל שמש בערוץ בכאן 11, שבעצם היה פה סוג של שיתוף פעולה בין ההסתדרות ובין לשכת ראש הממשלה, מין קריצה כזאת של אנחנו נבוא, נאיים וכו', נעשה שביתה, אפילו נשבית את המטוסים, את ההמראות ממין הטבג, וככה אנחנו נספק לך גם סולם לרדת מהעץ, כי העובדה היא שנתניהו לא תקף עד עכשיו אף אחד מהשובטים, כאילו זה לא מעניין אותו.
אני לא בטוח שנתניהו אפילו מודע לזה שהייתה שביתה במדינה. אני חושב שהוא היה עסוק בדברים אחרים באותם ימים. הוא לא אמר שום דבר על השביתה, שזה דבר די מפליא ביחס לזה שזאת הייתה שביתה היסטורית. דעתי זה אינטרס משותף, זה תמך בשניהם.
אני לא יודע מה איתכם, אבל בטלפון שלי, ברשתות החברתיות, זורמות מודעות של ארגוני עובדים אלטרנטיביים שמנסים לעשות קופון ולמשוך עובדים לכאורה ימנים ולשכנע אותם לעזוב את ההסתדרות ולעבור אליהם.
בהסתדרות הודו אתמול שהם איבדו כמה מאות עובדים בינתיים, אבל כשאתה חושב על זה שיש להם 700-800 אלף עובדים, זה באמת לא צריך לתת לזה יותר מדי מקום. לא לזה שהם מדממים טיפה עובדים, ולא עכשיו למחאה נגד בר דוד, קריאות להעמיד אותו לדין.
והציטוטים האלה של חלק מוועדי העובדים שמקורבים לליכוד, או ממש חברי ליכוד, שבאים ואומרים, לא בדיוק הבנו שזה שביתה כללית של כל היום, חשבנו שזה רק איזשהו אקט סמלי, שיקח כמה דקות, כמה שעות, וכן הלאה, מה זה איזשהו מין ככה התפתלות בשביל לנסות איכשהו לרכוש מחדש את אוהדי נתניהו השרופים?
יש עכשיו איזה קרב גרסאות, יושב ראש רשות שדות התעופה, שהוא מהליכוד, פנחס עידן, שהוא זה שבשידור חי השבית את ההמראות ברגע...
להפסיק את ההמראות, עכשיו.
אני סקרן לדעת אם אנחנו נראה את זה היום בארץ נהדרת, את החיקוי שלו.
סביר להניח, סביר להניח.
זה הרגע באמת מפעים, פשוט הוא עלה לבמה, תפס את הטלפון ואמר, הלו, הלו, מי זה? תעצור את ההמראות עכשיו, ואז מחיות כפיים. כל המנכלים של הבנקים וכל
המשק. אגב, ארנון בר דוד, לפני שהוא התחיל לדבר, הוא גם שאל, פנחס עידן פה, הוא רצה לוודא, כבר הכל מתוכנן.
אז עכשיו יש שם איזה מלחמת גרסאות, הוא אומר בפירוש, שאמרו לו שזה עניין של שעה, שעה וחצי, ומיד אחרי זה נתניהו ידבר, ויכריז על הפסקת החקיקה, ואז השביתה תסתיים. בסוף נתניהו מרח את כל המדינה, וגרם לנו לחכות עד הערב, והשביתה נמשכה יום שלם, ובאמת פחות משנייה אחרי ההצהרה של נתניהו, השביתה חוזלשה.
כן, שהם בעצם התחילו, היו חייבים לשחרר, כי בשדה היו הרבה מאוד אנשים שרוצים לטוס, שקנו כרטיסים,
כן.
שהטיסות שלהם התעכבו בשעות ארוכות.
כן, נאמר לי שאנשים בשדה פנו לפנחס, ואמרו לו, היו כאלה שכיללו אותו, והיו כאלה שאמרו לו כל הכבוד הזה על מה שאתה עושה, למרות שהטיסה שלנו מתעכבת.
אם אני חוזר, ושלושתנו ראינו את זה, אני חושב, בשידור חי, לנאום של ארנון בר דוד, שבו שהתעדות שפתח את הכל, אתה בעצם רואה שהוא חשב שההודעה של נתניהו תהיה ממש במקביל,
נכון.
דקה אחרי שהוא יגמור לדבר, וזה זה, 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 ככה הם ניסו לתאם את זה, כי כל הזמן העוזר שלו בא ולחש לו משהו באוזן, והוא אמר, עכשיו מודיעים לי שראש הממשלה דחה את ההצהרה שלו וכן הלאה, אז בעצם מי שאשם בכל הדבר הזה זה נתניהו, זאת אומרת, כולם חיכו לאקט של, שהוא יציר על זה בשעה 11-12, ואז כל אחד היה גוזר את הקופון שלו, והיו מחזלשים את זה כבר בצהריים, בסוף זה הייתה באמת שביתה של יום שלם.
כן, בהסתדרות מכחישים את זה שהם תכננו לשבות שעה, ואז שהם היו מתואמים עם נתניהו שיעלה מיד, אבל גם בתרחיש הפחות טוב מבחינתם,
לא, זה תאום בלי תאום, אתה יודע, זה תאום על פי הערכות.
כן, היה פה תאום לדעתי, הסיפור הזה מבוסס, אבל גם זה שהשביתה התארכה יום שלם, אני חושב שההסתדרות תעמוד בזה, והיתרונות מבחינתה הגדולים יותר מהחסרונות, ומהביקורת שהיא סופגת כרגע.
ככל שאתה מרגיש, יכול לחזות, מה תעשה ההסתדרות, מה יעשה בר דוד, במידה ויעברו השבועיים, ההודנה של השבועיים הללו, סדר פסח יחלוף, ולא תימצא הנוסחה הגואלת, ותימשך החקיקה בדרך כזאת או אחרת, בין אם בבזק או בין אם בחוקים נוספים. איך היא תצטרף או לא תצטרף למאבק?
לקח לבר דוד המון המון בדיוק. המון המון זמן לרדת מהגדר, משהו כמו 3 חודשים של לחץ אינטנסיבי עליו, שעכשיו הלחץ עובר מצד שמאל, עכשיו מסיטים נגדו מצד ימין. אולי הוא חושב שהוא עושה את הדבר הנכון, אם כולם שונאים אותו. ייקח לו הרבה מאוד זמן ללחוץ שוב על השלטר, הוא עכשיו חזר לגדר, הוא הולך עם נתניהו, הוא נראה שהוא מאמין בנתניהו,
איך הולך עם נתניהו?
ספק ביכולות ההנהגה שלו.
תסביר לי מה זה אומר, הולך עם נתניהו, אחרי הנאום הבאמת קשה שלו.
אז אני חזרתי למילים שלו, והוא, הדבר הפחות או יותר הכי חריף שהוא אמר, זה שהוא לא בטוח שמדינת ישראל נמצאת בידיים בטוחות. הפיתורים של גלנט באמת זיעזעו אותו, ואגב גלנט בינתיים לא חוזר לתפקיד, אבל השביתה הסתיימה. אבל הוא הולך עם נתניהו.
גלנט עדיין בתפקיד אגב.
רשמית, כן, אבל...
כן, הוא עדיין לא קיבל מכתב פיתורים, הוא ממשיך להגיע לעבודה כל יום.
טוב, האם צריכים לדעת שפיתורים של בן אדם שלא כדין יעצבנו את יושב ראש ההסתדרות?
כן.
אבל ייקח לו הרבה מאוד זמן, אבל אם הוא ירגיש שעוד פעם המצב פה ברחובות מתלקח, ואנחנו לקראת מלחמת אזרחים, דעתי הוא ישבות שוב. אני מאמין לו שזה מה שמעסיק אותו, שהמדינה הזאת תמשיך להתקיים, אני מאמין שזה מה שמניע אותו.
כן, רק לסיום, כל העניין של השביתה הזו הוא חוקי, כלומר, אתה מסתכל על יש כללים לשביתות, אתה צריך להודיע מראש, צריך להכריז על סכסוך עבודה, יש פה סיטואציה שלא הכרנו, של שביתה מעכשיו לעכשיו, בלי להודיע לאף אחד, כשכל אלה שרוצים לטוס בדרכם גם לשדה התעופה, ובנקודת מבט כרגע של אזרח שאתה יודע, שרק רוצה לטוס בזמן, הדבר הזה חוקי?
לא בטוח, יושב ראש רשות שדות התעופה בעצמו אמר שהם מוזמנים לתבוע אותו, באופן אישי, ואת ההסתדרות על השביתה הזאת, אבל אני חושב שמבחינתם זאת הייתה שביתת חירום, הם טוענים שיש לזה גם כיסוי משפטי לשביתת סולידריות כזאת, אבל אני באמת חושב שהם ניסו להציל את המדינה מהזווית שלהם, יכול להיות שהם הגיעו מאוחר מדי.
לא, אני שואל את זה משום שיכול להיות שידרש פה סיבוב נוסף, אולי אפילו כמה סיבובים, והשאלה אם הם לא שחקו את הנשק הזה של שביתה מעכשיו לעכשיו.
צריך לבדוק את זה, אבל אני יודע שסמוטריץ' התחיל לגשש לגבי פנייה לקבל צו מניעה, ובגלל שהפרקליטים שובתים עכשיו זה לקח הרבה מאוד זמן, עד שהוא קיבל תשובה לגבי דיון, אז בעצם השביתה הסתיימה.
כן.
אני מניח שהשביתה הזאת לא יצאה לדרך לפי הנהלים המסודרים, זה בטוח, זה באמת היה רגע היסטורי ושביתה
היסטורית. הוגשה גם הצעת חוק במסגרת היותר מ-100 הצעות חוק בכל הנושאים שחשובים לקואליציה, שנוגעת בדיוק לאיסור שביתה על בסיס סולידריות.
נכון, אז בעצם חלק מהתגובה שאנחנו רואים עכשיו להחלטה של ההסתדרות לשבות, זה לא רק הסתה נגד בר דוד ומכונת רעל שהופנתה נגדו עכשיו, זה גם הצעות חוק שהוגשו מיד אחרי השביתה באותו יום כבר כדי לצמצם את הכוח של ההסתדרות.
בדיוק.
לעתי זה לא יעבור, הצעות חוק האלה ייגנזו.
כן, יפה, נתנאל גמס.
תודה רבה.
תעקוב בשבילנו לקראת הסיבוב הבא, תודה.
תודה רבה רבה.
זהו, הסתיים עוד שבוע, איתן, במילה אחת, סיכום שבוע.
טירוף.
טירוף.
היה שבוע מטורף, באמת, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים, ספק אם היה מדווחים לי מתולדות המדינה כזה, כזה דבר, זה התחיל באמת מיום ראשון עם אירוע כל כך יוצא דופן, מדורות עד אור, עד אור הבוקר.
פיתורי שר ביטחון ומדורות ושביטה, ושביטה שלא הייתה, ותאום פה ותאום שם, והצלה
לא
של
נגמרת,
ג'ו ביידן,
בדיוק,
אבל
בבוקר.
לפחות סיימנו עם מתנה, ביטול חוק המתנות בשלב הזה, שזה
בשלב הזה.
לא רע. אז נודה לך.
אפשר לצאת לתחילת סוף השבוע לקראת הפסח עם טיפה טיפה טעם טוב.
בהחלט, אז תודה לך.
תודה גם לך.
תודה לנערה מלכין ובאיה בניסן שעורכות אותנו, מחר יהיו פה המרקרים, אנחנו נהיה פה בתחילת השבוע הבא, סוף שבוע נעים, תודה ולהתראות.